שלום, והיום בפרק האחרון בסדרה בת ארבעת הפרקים בעקבות הספר חוקת החירות של פרידריך הייק, אנחנו דנים עם דוקטור סגי ברמק על הניגוד שבין מדינת הרווחה וההבטחות הגדולות שלה לרווחה, חינוך, בריאות, ספורט ושאר הדברים שהמדינה המודרנית מעניקה בחינם לבין החירות של כולנו, וכיצד הייק מעדיף לנהל את אותם דברים בצורה אחרת ששומרת על החירות ומידך מעניקה את המינימום הנדרש לקיום בכבוד. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום סגי.
שלום תמיר.
אנחנו היום בפרק הרביעי שלנו על הספר החשוב חוקת החירות של פרידריך הייק, ואנחנו מגיעים לעיסוק במדינת הרווחה. אחרי שבפרקים הראשונים דיברנו על מה זה חירות, דיברנו על מה זה שלטון החוק ועל סוגיות כאלה ואחרות, עכשיו אנחנו מגיעים בעצם לחלק היותר אופרטיבי של הרעיונות האלה שהוא מדבר עליהם, וזה בעצם העלייה של מדינת הרווחה מתוך איזושהי מדינה שנמצאת כזה מסגרת מעל כלל הרשויות המקומיות או כלל הפרטים שבחברה. פתאום המדינה הופכת להיות איזשהו גוף כל יכול כזה שדואג למחסור שלנו ודואג לדאגות שלנו, והוא מצטט בתחילת הפרק שני הוגים שהם מאוד חשובים למחשבה הפוליטית, את אלכסיס דה טוקוויל, שהוא מצטט את הציטוט החשוב שלו מהסוף של הדמוקרטיה באמריקה, שהשלטון הוא בעצם סוג של שלטון עצום ואפוטרופוסי המקבל עליו להבטיח את הנאותיהם ולהשגיח על גורלם לבדו של כל האזרחים. והציטוט השני שאני מאוד אוהב, אני אשמח שאיתו נפתח את הפרק הזה, זה של לואי ברנדייס, שופט בית המשפט העליון האמריקאי, שהיה גם ציוני ידוע, והוא אומר, הניסיון צריך ללמדנו להיות מוכנים במיוחד להגן על החירות כאשר השלטון מתכוון לטובה. מטבע הדברים, אנשים שלחופש נולדו, דרוכים להדוף את פלישתם של שליטי חורשי של שליטים, חורשי רעה לתחום חירותם. הסכנות הגדולות ביותר לחירות תמונות בהשגת גבול בוגדנית מצד אנשים נלווים שכוונותיהם טובות, אך בינה אין בהם. ואנחנו מכירים הרבה מאוד התערבויות כאלה בעצם בחירות שלנו שהם לטובה. הם רוצים שיהיה לנו פנסיה, והם רוצים שיהיה לנו מערכת בריאות מתפקדת, והם רוצים שיהיה לנו חינוך ורווחה וכל הדברים הטובים והיפים האלה. ואני שואל אותך, מה רע בזה?
במקור, ליברלים קלאסיים, בניגוד להרבה מאוד תפיסות אחרות, היו נורא נורא שחקניים אחוזי חששות מהשלטון. השלטון מבחינתם, בסופו של דבר, הוא לא יותר מרע הכרחי, בכך הם מבדלים מהאנרכיסטים, אבל הפונקציות שלו הן בעיקר שליליות, ומה שמאפיין אותו יותר מכל, זה כוח הכפייה שלו. ולא בכדי אנחנו מגדירים מדינות, כן, על פי מונופול על השימוש באלימות בטריטוריה מסוימת. המהות, כן, הדבר שמבחין מדינות מצורות ארגון אחרות, זה באמת הלגיטימציה של הפעלת כוח. אם אתה רוצה למסד אתוס של מדינת רווחה, אתה חייב לחתור תחת התפיסה המאוד מאוד נוקשה הזאת. בכדי שנאפשר לשלטון לעשות עוד ועוד פונקציות, אנחנו צריכים איכשהו לשנות את הלך הנפש שלנו כלפי מי שאוחזים בכוח. ולכן אם אתה רוצה שהשלטון ידאג לך לחינוך, לבריאות, לתשתיות, לספרות ותרבות וכו' וכו' וכו', אם אתה רוצה שהוא יעשה את כל זה, כן, מן הסתם אתה יוצא מתוך איזושהי נקודת הנחה שאלה שאוחזים בכוח הזה יעשו בו שימוש לטובה, כן, שמדובר באנשים חיים טובים שרואים לנגד עיניהם את האינטרס הציבורי הרחב, ולכן באופן עקרוני אין לך בעיה להעצים את הכוח שלהם, כן, כי הרי אתה לא תרצה להעצים את כוחו של מי שעלול לפגוע בך או לחמוס לך את הקניין, או לעצר לך את החירות, או דווקא להביא לך את אותם דברים שאתה לא רוצה שהוא יביא לך.
נגיד, ימנים לא ירצו להעצים את הכוח של בגץ, ושמאלנים לא ירצו להעצים את הכוח של הממשלה הנוכחית של נתניהו.
נכון. הסיבה, בשני המקרים, זה שאין לנו אמון בגופים האלה. נכון? כלומר, אנחנו חושבים שאם נעניק להם את הכוח, הם ישתמשו בכוח הזה לרעה. כן, הם עשו בו משהו שלילי שהוא לא עולם את האמונות שלנו, השקפות שלנו, הערכים שלנו וכו'.
אז ליברלים בעצם ירצו לא לשים לא את הכוח של בגץ ולא את הכוח של הממשלה, וירצו בעצם לסכן את הכוח של שניהם.
נכון, זה בדיוק העיקרון של ממשל מוגבל. אנחנו צריכים ממשל, כי אין לנו ברירה אחרת, אנחנו רוצים אבל להגביל את כוחו, לבאמת פונקציות נורא נורא מוגדרות, ובסוף מצומצמות, שבדרך כלל, שוב, הטיעון הליברלי הקלאסי, בטח של אייק יהיה, אנחנו נרצה להביא לשלטון לעשות את מה שיש לנו סיבות מספיק טובות לחשוב, שאנחנו לא יכולים לעשות בצורה מספיק טובה, בדרכים לא שלטוניות, כן?
סוג של כשל שוק?
בין אם זה כשל שוק, כן, אני חושב שגם בהרבה מאוד מובנים איפשהו, יש פה הרבה קולות, כן, אבל בסוף זה גם ההגדרה הנאו-קלאסית הרגילה, כן, למה אני רוצה שהממשל יעשה, כן, שווקים עובדים בדרך כלל בצורה מאוד מאוד טובה, להפך, יש לנו אפילו הערכת חסר של שווקים ברוב התחומים, אבל יש אי אלו דברים שמסיבות שונות, שוב, בדרך כלל זה רוכבים חופשיים, או אסימטר במידע, וכו' וכו' וכו', כן, אנחנו נרצה להכניס לשם את המדינה, כן, שבדרך כלל תתמוך בשוק, או תשלים אותו. הנקודה היא שהכניסה של השלטון והפעילות שלו היא תמיד היוצא מן הכלל, שדווקא מעיד על הכלל, כן, וזה באמת או פעולות, פעולות שוקיות וולונטריות, או פעולות חברתיות ואזרחיות, וכו' וכו'. ולכן שוב, התפיסה של מדינת הרווחה מניחה איתה שינוי בהלך הנפש שלנו כלפי הדבר הזה שנקרא שלטון, מהסתייגות וחשש לבין נקרא לזה ציפייה וכמיה, כן, להתערבות ועשייה.
אז אם אנחנו מדברים בישראל על השוק, אז אחד הדברים שהכי אוהבים לדבר עליהם בישראל, וגם הם הכי פופולריים, זה בעצם המלחמה במונופולים. ואייק אומר לנו פה משהו, נקודה מאוד יפה למונופולים, שהייתי שמח שנבהר ביחד, זה שמונופולים צריך להביס, לא באמצעות איזשהו פיקוח ממשלתי, אלא באמצעות בחינה, האם ניתן להיכנס לאותו שוק, על ידי מתמודד חדש. זאת אומרת, לא האם תנובה כרגע שולטת ב-100%, אלא מה היכולת שלי ושלך לפתוח מחלבה ולשווק אותה לציבור באמצעות מגבלות ממשלתיות. לא האם אני צריך כמה מיליארדים כדי להיכנס לשוק, אלא האם הממשלה מונעת ממני להיכנס לשוק באמצעים כאלה ואחרים. אתה יכול לבאר את זה?
כן, אז את האמת הכתיבה הספציפית של הייק על כל נושא המונופולים היא די מבולבלת, הוא אומר דברים שונים במקומות שונים, ועדיין אם אנחנו מצליחים לזקק אותו, ובאופן כללי אם אנחנו מסתכלים על מה היה לכלכלנים שמשויכים לאסכולה האוסטרית להגיד על מונופולים, אנחנו מוצאים הבדל נורא נורא מעניין בין באמת תפיסות נאו-קלאסיות לבין התפיסה האוסטרית. אז בוא נחדד את ההבדל. בגדול, התפיסה האוסטרית בנוגע למונופול אומרת את הדבר הבא. מונופול, קודם כל זה לא דווקא משהו שלילי. כלומר, מונופול, אם יש שווקים חופשיים, זה יכול להיות תצורה אחת של השוק. כלומר, אנחנו לא יודעים מראש, אנחנו לא יודעים לפני התהליך השוקי, כמה פירמות השוק יוליד, מה היה הגודל של הפירמות, ומה תהיה, מה שנקרא, האינטנסיביות התחרותית בתוך ענפים שונים.
או נגיד,
זוך העניין,
או נגיד מה הדרך יעילה לנהל אותו עסק. נגיד במסעדות, אנחנו יודעים שיש רשתות, ואנחנו יודעים גם שרוב הרשתות האלה מנוהלות על ידי זכיינים, ושאר המקומות שהן לא רשתות, הם בעצם עסקים מאוד 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 קטנים, שמתאימים מאוד 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 לשכונה הספציפית, לטעם של אחיך הישראלי, לא דומה מסעדה סינית בסין לסינית בישראל.
נכון. אז אם ייקח עוד דוגמה, תחשוב שנייה על ענף המיקרופונים. כמה יצרני מיקרופונים צריכים להיות בשוק הישראלי נניח? אוקיי? התשובה של הכלכלנים האוסטרים תהיה, אין לנו מושג. אנחנו לא יודעים. כן? כל מה שאנחנו צריכים לעשות מזווית של מדיניות ציבורית, זה להסיר חסמי כניסה לענף המיקרופונים, כלומר שכל מי שרוצה לייצר מיקרופונים ולנסות לשכנע אנשים לקנות את המיקרופונים שלו, יהיה חופשי לעשות את זה. ואנחנו פשוט לא יודעים, כן, לאורך זמן, כמה חברות לייצור מיקרופונים יהיו לנו, מה יהיה נתח השוק של כל חברה, וזה גם לא צריך לעניין אותנו יותר מדי. כלומר, אנחנו לא צריכים לבחון האם ענף המיקרופונים לצורך העניין הוא יעיל, כן, על פי קריטריונים של מה שנקרא תחרות משוכללת בספרות, כן, כלומר שיש לנו הרבה מאוד יצרני מיקרופונים והם כולם הומוגנים, ולאף אחד אין כוח שוק, ואף אחד לא יכול להשפיע במחיר, ובגלל הדברים האלה, כל אחד מוכר את המיקרופונים שלו במחירי העלות, וכו' וכו'. שוב, זה מאוד מאוד שונה מתפיסות, נקרא לזה נאו-קלאסיות, אפילו סוציאליסטיות כאלה ואחרות, שבאות ואומרות שני דברים. אחד, יש לנו עוד חסמי כניסה לשווקים, שהם לא חסמים מדינתיים. צורך העניין, כוח שוק. בסדר? אז בוא נגיד שאני הקמתי חברה לייצור מיקרופונים, וזו חברה ממש ממש גדולה, ואז אתה רוצה להתחרות, ואתה רוצה להיכנס לשוק, אז אני יכול לעשות לא מעט דברים שיסכלו את, את הצעדים שלו. אז למשל, דבר אחד שאני יכול לעשות, זה אני יכול למכור את המיקרופונים שלי במחיר הפסד. כן, מה שקראתי בחוט אורפני, מה שימנע ממך להיכנס. דבר שני שאני יכול לעשות, אני יכול לקנות אותך, כשאתה מאוד מאוד קטן, כן? ואז...
כמו שגוגל ופייסבוק קונות מלא חברות בדיוק. סטארט-אפ קטנות.
דבר שלישי שאולי אני יכול לעשות, אתה כדי לייצר מיקרופונים, אתה צריך... שנה נניח, כן? אבל שהוא חלק מיוחד, אז אני יכול לעשות, לחתום על הסכם בלעדיות, אם מישהו מייצר את החלק המיוחד הזה, ואז לא תהיה לך גישה לחלקים האלה. כלומר, אני יכול, בגלל שאני גדול, בגלל שאני מצליח, בגלל שאני חזק, לכאורה, אני יכול לנקוט בשלל טקטיקות כלכליות, ואז למנוע ממך באמת להיכנס לשוק, ולכאורה מי שנפגע בסוף זה הצרכן, כן? שרוצה הרבה מאוד, הרבה מאוד בוחרים.
למה רק לכאורה?
מה?
למה רק לכאורה?
מה כמנה?
לא, אתה אומר לכאורה, מי שנפגע זה רק הצרכן.
כן, בסוף אנחנו מסתכלים בחירה כלכלית, נכון? אנחנו רוצים שהצרכנים יקנו כמה שיותר דברים וכמה שפחות כסף. בסדר, זה כאילו, אז אנחנו נבחן כל שוק, את היעילות של כל שוק, כן? על פי איך זה בסוף מגיע לצרכן. עכשיו, התשובה האוסטרית לטיעונים האלה היא נורא פשוטה, והיא, כן? שלזה בדיוק קוראים תחרות. אוקיי? אז כלומר, ההבנה האוסטרית של מהי תחרות כלכלית היא מאוד מאוד שונה, כן? מההבנה הנאו-קלאסית. האוסטרים באים ואומרים, כן? שלקנות מתחרים, או לעשות תחרות מחירים, כאילו, נכון? אנחנו קוראים לזה, קראנו לזה מקודם, תמחור תורפני. אבל מה זה תמחור תורפני, כן? תמחור תורפני זה פשוט תחרות מחירים, כן? אנחנו מתחרים אחד עם השני על הכסף של הצרכנים, בין השאר על ידי, אופן שבו אנחנו מתמחרים את הסחורות שלנו.
נגיד, סוף עונה, זה תמחור תורפני אפשר לקרוא.
יכול להיות, נכון.
כי יכול להיות שהם מפסידים על כל חולצה, אבל הם לפחות דואגים לזה שהמלאי שלהם מתנקה, או מרגילים מישהו לאופנה של אותה רשת.
יש הרבה מאוד בעיות עם כל הדבר הזה של תמחור תורפני, כי אתה אף פעם לא יודע, תמחור תורפני ביחס למה. ואם אני רוצה, לצורך העניין, אם אני רוצה לחלק את הסחורה שלי בחינם, חושב שעל ישראל היום, נכון? אז היו מחלקים את העיתון שלהם בחינם. לכאורה, היו באים המתחרים של ישראל, תקשיב, יש פה תאים עם אמא של תמחור התורפני, כן? הם לא גובים אפילו אגורה שחוקה אחת, מחלקים את הסחורה בחינם. עכשיו, מהזווית הצרכנית, זה מעולה לי, נכון? אני, הלוואי שכולם הביאו לי דברים בחינם בתמחור התורפני. ולכן זה פשוט לא משכנע, הביקורת הזאת היא לא משכנעת, ולכן יש לנו פה שתי תפיסות שונות של תחרות. תפיסה אוסטרית באה ואומרת, תחרות, שים לב, היא תהליך יריבי לאורך זמן. אנשים מנסים להשיג יתרונות אחד על השני בדרכים שאינן אלימות ושאינן כרוכות בהפרת זכויות של אנשים אחרים, בעוד שתפיסות נאו-קלאסיות ואחרות מבינות תחרות כריבוי שחקנים. כלומר, ככל שיהיו לי יותר שחקנים בענף מסוים, ככה הענף הזה יטויה כיותר תחרותי, יותר טוב. ככל שיהיו לי פחות שחקנים בענף מסוים, ככה הענף הזה פחות תחרותי, כאשר מונופול, כן, זה הניגוד למעשה של התחרות. כן, כשיש לי לכאורה רק מוכר אחד בשוק מסוים, אז השוק הוא לא תחרותי. כבר, יש פה שתי באמת תפיסות שונות לחלוטין של מהי תחרות שוקית. לחזור להייק, מה שהייק בסוף רוצה להגיד לנו, כן, זה שמזווית של מדיניות, מה שצריך לעניין אותנו, זה לא האם שווקים נמצאים במצב של תחרות משוכללת, אלא מה שצריך לעניין אותנו, זה האם ישנה תחרות חופשית. זה שורש העניין פה. האם אנחנו מסירים את כל החסמים שמאפשרים בעיקר ליריבים עתידיים פוטנציאליים להתחרות עם מי שנראה להם שהם שולטים עכשיו במהלך העניינים.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
ואם אנחנו ניקח את זה רגע לזווית ישראלית, אז לפי הנאו-קלאסים או לפי הסוציאליסטים, צריך רשות תחרות שתדאג בזה שיהיה מספיק מתחרים בכל ענף וענף, ובעצם לדאוג לתחרות לזה שהיא תקרה, ואילו האוסטרים יגידו, לא, אנחנו בכלל צריכים רשות לתחרות. היא פשוט, התחרות קורית מקשה לעצמה, ואולי הדרך הכי טובה לדאוג לזה שיהיו הכי הרבה מתחרים, זה אולי הדבר היחידי שאותה רשות תחרות מקוצפת ומצומצמת תדאג לה בשוק או לפי הגישה האוסטרית, זה פשוט לדאוג לזה שיהיה יבוא וייצוא חופשי, וככה אתה מקבל את כל המתחרים של כל העולם, במקום עכשיו לדאוג לנהל איזשהו שוק קטנצ'יק כמו השוק הישראלי.
כן, אז שוב, גם פה יש מחלוקת בתוך המחנה האוסטרי, אז אני אגיד ככה, אני חושב שרוב האוסטרים היום, או לפחות רוב האוסטרים היום באמת יהיו מאוד מאוד ביקורתיים כלפי הרשות לתחרות. הם יבואו ויתנו שלושה דברים בסוף. דבר ראשון שהם יתנו זה שהאפקטיביות שלה היא מאוד מאוד נמוכה. כלומר, אם בסוף אנחנו בוחנים, כן, את ההישגים של הרשות לתחרות, כן, זה כלל לא ברור שבלעדיה המצב היה בהכרח יותר רע. זה אחד. שתיים, הם יתנו, כמו שאמרנו קודם, שכל ההיגיון של הרשות לתחרות מבוסס על הבנה שגויה מאוד של מהי תחרות שוקית. כמו שאמרתי, כן, עושים מבינים תחרות כבאמת תהליך יריבי מתמשך לאורך זמן, סוג של ערס יצירתי שומטריאני, ולא איזה משהו שהכלכלן הפילוסוף, כן, מבחוץ, יכול להנדס שווקים בצורה כזאת או אחרת, רק אם הם מתרחקים איזשהו מודל תיאורטי שהוא חושב שצריך לשלוט בהם. והטיעון האוסטרי השלישי יהיה שאם תחשוב על זה, כן, הרשות התחרות וכל חוקי ההגבלים העסקיים הגיעו לעולמנו נורא נורא מאוחר, נכון? זה הכל מגיע מארצות הברית, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. עכשיו, שני דברים על זה. אחד, אנחנו יודעים שההתעשרות הגדולה והצמיחה הכלכלית התחילה הרבה, הרבה קודם, נכון? מסוף המאה ה-18. כלומר, כל המאה ה-19, המשק האמריקאי הופך להיות המשק העשיר בעולם, צמיחה כלכלית פנומנלית, נתפס כתור הזהב של הקפיטליזם, נשמע, אין לנו רשות להגבלים עסקיים. איכשהו, לא יודע, הכלכלה המשיכה לצמוח ולהתפתח, והשווקים היו תחרותיים, וכן הלאה וכן הלאה. מבלי, אני מנסה לא לעשות אידיאליזציית יתר לזה, היו הרבה מאוד שחיתויות והתערבויות פוליטיות וכל מיני כאלה, אבל בגדול, אפשר גם בלי זה. זה אחד, והדבר השני, שמה שמעניין כשבוחנים את ההיסטוריה של ההגבלים העסקיים, זה שהרבה מאוד פעמים, מי שפונה לרשות הזאת, ומי שמנסה לגרום לה להיכנס לשוק, זה לאו דווקא הצרכנים, אלא כל מיני פירמות שמנסות לסכל תחרות, כן, או לעצר את צעדיהם של שחקנים גדולים ומאוד מאוד יעילים. Having said that, אם נחזור להייק, הייק היה מסכים, אני מניח, עם רוב הדברים שאמרתי עכשיו, אבל הוא לא קרא לביטול, למרות שהוא הביקורתי, אני לא חושב שהוא קרא לביטול הרשות להגבלים עסקיים. הסיבה המרכזית לכך היא שהייק כן חשב שיש לה, כלומר שהקיום שלה הוא מספיק טוב, כי היא כן מאיימת בסוף על פירמות גדולות שרוצות לבצע קרטליזציה. אז זה שוב, זה חוזר אחורה לאדם סמית, כן, שאומר שאנחנו תמיד נצפה לראות את בעלי העסקים מתכנסים יחדיו, כן, ועושים קונספירציה כנגד הציבור.
איזושהי ועידת כלשהי בהוואי.
בדיוק. ובמובן הזה, שוב, אם אני ואתה נפגשים כדי לתאם מחירים, כן, אז אין ספק שאנחנו משאים את התחרות בינינו בכל אופן, וספציפית לדברים האלה לייק לא הייתה בעיה שיהיה אפשר להעניש אותנו.
אבל גם אם נשב, גם אם ננסה לתאם מחירים, אנחנו יהיה לנו אינטרס הרבה יותר חזק לבגוד אחד בשני מאשר לתאם פעולה אחד עם השני. זאת אומרת, לי תמיד בקצה יהיה אינטרס למכור עוד מוצר אחד, למרות שאמרנו שנינו שאנחנו מגבילים את עצמנו רק ל-40 מוצרים בחודש, אז שווה למכור את המוצר 41, כי הוא עדיין במחיר מאוד גבוה, ואני יכול לעשות ממנו הרבה רווח, ואז ברגע שאני מוכר את 41, ואת 42, ואת 43, בסוף אני מוריד את המחיר בשוק, וגם לך יש אינטרס לפגוד בי, ולכן הקרטלים האלה...
זו הביקורת הקלאסית, כנגד...
לא יעבדו. עכשיו אנחנו נעבור מתחום המונופולים, למשהו שהוא בעצם מקרה פרטי של מונופול, שזה האיגודים המקצועיים, ההסתדרות, וכל הדברים האלה. אנחנו בדיוק אתמול חווינו איזושהי שביתת פתע בגלל כל המחאה לגבי הרפורמה המשפטית, והייק כותב משהו מאוד מעניין גם שוב בתחילת הפרק. הוא כותב בשם הנרי סימונס שהשלטון, שימים רבים התייחס באיבה לשאר המונופולים, פרס חסותו פתאום על מונופולים גדולים של פועלים וקידם אותם, אף שאלה הם מונופולים שאין דמוקרטיה יכולה לסתם, שאין היא יכולה לפקח עליהם בלי להרסם, ואולי אין יכול להרוס אותם בלי להרוס את עצמה. זה משפט מאוד מאוד חזק, והייתי שמח להבין באמת מה המקום של איגודי עובדים בחברה חופשית, אבל לפני זה אולי לענות על השאלה, מהם המונופולים המקצועיים של איגודי העובדים, כפי שהם כיום, ולמה הם כל כך פוגעים בדמוקרטיה או בליברליזם באופן כללי?
נתחיל מהסוף ונגיע להתחלה. ארגוני עובדים מייצגים עובדים. חשוב להדגיש את הנקודה הטריוויאלית הזאת, כי הרבה פעמים ארגוני עובדים מרשים לעצמם להתגייס ולהשפיע על סוגיות שלא נמצאות בתחום המנדט שלהם.
כמו הרפורמה המשפטית.
למשל, אתמול ראינו את זה בצורה הכי טובה, כן? שללא כל הסמכה חוקית, וללא אף הליך חוקי נאות, כן? ארגון העובדים החליט שהוא משבית את האמראות לצורך העניין, כן? וסוגר את הנמלים, שוב, מבלי שיש פה סכסוך עסקי. נכון? שוב, ההיגיון המסדר של, של, של איגודי עובדים, המהות של הקיום שלהם, זה סוג של לנסות לשפר, כן, את התנאים הסוציאליים של עובדים, בעיקר כשמתגלים סכסוכים כאלה ואחרים מול מעסיקים.
מין כוח מכוח קיבוצי. זאת אומרת, אם אני עובד חלש ואתה עובד חלש אל מול המעסיק שלנו שיכול לפטר אותנו בלי בכלל שזה יזיז לו, אז אני ואתם מתאגדים ביחד, ואז יש חוקים שמגנים על הזכות שלא לפטר אותנו.
נכון.
ובעצם אנחנו מפעילים כוח קיבוצי כנגד המעסיק.
נכון, מה שאצלנו זה חמור כפליים, כי מי המעסיק פה? המעסיק זה הציבור, כן? הרי מי ששפטו זה העובדים במגזר הציבורי, שזה משהו נורא מעניין, נניח רוזוולט, שהסדיר, כן, את הפעילות של איגודי עובדים בסקטור הפרטי, לא עלה על דעתו, הוא התנגד בצורה תקיפה לעבודה מאורגנת במגזר הציבורי. עכשיו, זה מאוד מאוד הגיוני, למה? כי הטענה הקלאסית של, 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 של ארגוני עובדים, כן, למה צריך אותנו? צריך אותנו, כי קפיטליסטים הם גזלנים שבאים לעשוק את העובדים שלהם עד כמה שרק אפשר, ואלמלא יהיה כוח מספרי מספיק גדול מולם, עובדים יקבלו שכר רב ולא ייהנו מביטחון במקום עבודה וכו' וכו' וכו'. עכשיו עולה השאלה, כן, מה עושים במגזר הציבורי? עכשיו במגזר הציבורי זה מנגנון ללא מטרת רווח, נכון? זה המגזר הציבורי, אין שורת רווח בסוף, אין מעסיק נצלן, אין איזשהו מעסיק קפיטליסטי, אין לחצים תחרותיים שהם שוקיים, המעסיק הוא הציבור. אז מול מי מתאגדים? כן? כלומר, עצם הקונספט של עבודה מאורגנת במגזר הציבורי היא מופכת לחלוטין. עד היום אגב, תמיד האנשים משמאל ינסו לטשטש את ההבחנה המאוד קרדינלית הזאת. וחשוב
בין איגוד עובדים נגיד בגוגל, או בפוקס, או בחברת ניקיון ושמירה, לבין איגוד עובדים בביטוח לאומי או במשרד הכלכלה.
בדיוק.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
זה אחד. עכשיו ספציפית, אם נחזור לסיפור ההיסטורי של הייק, הוא לא סתם מצטט מהנרי סיימונס, שהוא אחד מהאבות של אסכולת שיקגו, ובספר שהוא מפרסם בשנות ה-40, הוא באמת יש לו פרק מוקדש לארגוני עובדים, והוא מבקר אותם בצורה נורא נורא חריפה. עכשיו, צריך להבין פה באמת את הקונטקסט ההיסטורי, כן? ארגוני עובדים היום נורא חלביים, לעומת איך שהם היו בשנות ה-30.
אפילו בישראל?
אפילו בישראל. כלומר, בשנות ה-30, שאנחנו מכנים את זה העשור האדום בהיסטוריה האמריקאית, או אפילו אם תלך לבריטניה, בתקופה של תאצ'ר, כן? שהתנגשה ראש בראש עם הוועדים, הוועדים היו אלימים. כלומר, אלימות פיזית, איום על עובדים אחרים שלא מסכימים איתם, איומים על המעסיקים, השחתת רכוש, פגיעה במקום העבודה, הפגנות המוניות.
לא רק התבצרות, אלא ממש פגיעה במכונות, פגיעה בציוד.
עבודה מאורגנת היא אלימה. אלימה בצורה קיצונית לחלוטין. ולכן, אני לא מדבר כמובן לצד השני של המטבע, שזה קיים היום, כן? שזה הקשר הפוליטי החזק לנבחרי ציבור, כמובן מהשמאל, אבל שוב, איך אמר גולדה, הם לא נחמדים, כן? אז לא נחמדים, זה understatement לארגוני עובדים שהייק וסימוס מדברים עליהם. עכשיו, חשוב להדגיש שהייק, כליברל קלאסי, לא מתנגד להתאגדות ולהתארגנות. כלומר, החופש להתאגד יחדיו ולהתארגן יחדיו למען מטרה משותפת, היא חירות יסוד, כן? וכל הליברלים תומכים בה, ואם אני ואתה עובדים במקדונלדס, ואנחנו רוצים לבוא למעסיק שלנו, להגיד, שמה, אנחנו רוצים לנהל מסע ומתן ביחד, אז זו כלומר זכותנו, המדינה אסורה לשלול אותה, וזה לא מובן מאליו, כן? כי פעם היו חוקים נגד, אנחנו חוזרים למאה ה-19, או אפילו לתקופה של סמית, היו חוקים שאסרו את זה, ובמובן הזה, הביקורת כזה הליברלית, היא הייתה מוצדקת, אבל היום זה כבר לא הוויכוח, מה שנקרא. היום השאלה היא כפולה. אחד, האם לעובדים שרוצים להתאגד במקום העבודה, יש זכות לכפות את דעתם על העמיתים שלהם שלא רוצים? כן? זו שאלה מספר אחת.
מה שנקרא חוק השליש, או אפילו אם היה חוק חצי, כן. זאת אומרת, זה שאני ואתה, נגיד שאני, אתה ומשה במקום העבודה, ואני ואתה רוצים להתאגד, ומשה לא רוצה להתאגד, הוא אומר, אני רוצה חוזה אישי. האם יש לנו זכות להגיד למשה? לא, אתה גם חלק מהחוזה שלנו. הנה, אנחנו שני שליש. זה לדעת כל דמוקרט, זה דבר שהוא בסדר.
זהו, אז אני למשל, יש לי מחלוקת עניינית עם הרבה עמיתים שלי בימין, שבאים ואומרים, רוצים לבטל את חוק השליש, רוצים לעשות את חוק ה-51. עכשיו, אין ספק שזה עדיף על חוק השליש, אבל עדיף עוד יותר יהיה חוק היחיד. וחוק היחיד בא ואומר שכל אחד מחליט עבור עצמו. ואם 80% במקום העבודה רוצה להתאגד, אז זה אחלה ועל הכיף.
אז אתם 80% הם מאוגדים.
בדיוק, ואם 20% לא רוצים להתאגד, צריך להניח להם את החופש שלא להתאגד. עכשיו, כן יש פה...
בוא נדע רגע דוגמה, כי אנחנו אוהבים לדבר ככה גבוה. אני מורה, אני מאמין שאני יכול לקבל שכר יותר גבוה, אם אני אעשה חוזה אישי, בלי קביעות, לאותם שנים שאני במערכת ההוראה, גם אתה היית מורה. אני מאמין שגם אתה היית מורה, שהוא... מעל הממוצע ברמת הישגים והיכולות שלו. אני מאמין ששנינו היינו רוצים לעשות חוזה אישי מול המנהל, או מול משרד החינוך, או מול מי שזה לא יהיה, בשביל לקבל חוזה יותר טוב, ובלי קביעות, שוב, כי שנינו ידענו שאנחנו פה לאיזשהו מין סיבוב, ואנחנו לא נהיה עד הפנסיה. ולא, אי אפשר, אסור, אסור למנהל לתת לך שקל אחד יותר מאשר קבוע בהסכם שנקבע מול ארגוני המורים, וכו וכו.
עכשיו, בוא נאתגר פה את עצמנו, כן? יבואו המצדדים בהכרעת הרוב ולא בכזה חירות היחיד, ויבואו ויגידו, אוקיי, בוא נגיד שאנחנו זרמנו איתך, אתה חטא שאתה לא מתאגד עם ארגון המורים, אבל 60% מהאנשים שכן התארגנו, צריכו להשיג מהמנהל הבטחה לשפץ את חדר המורים. ובזכות הכוח שלנו, חדר המורים שופץ. ותראה, אתה עכשיו שלא התאגדת ולא שינת את מחבר, ואולי לקחת חלק, אתה כן נהנה מהפירות של ההישגים שלנו, נכון? ולמעשה אתה הופך להיות רוכב חופשי. ואז הטיעון ממשיך, כדי למנוע רכיבה חופשית, אנחנו נגבה ממך דמי טיפול. בסדר? עכשיו, אני לא מוצא את הטיעון הזה כמשכנע, בסדר? רכיבה חופשית זה חלק מהחיים. הרבה מאוד דברים שאני עושה בצורה וולונטרית, משפיעים לטובה על אנשים אחרים, זה לא מביא לי סמכות לגבות מהם כסף על זה, כן? אז הדוגמה הכי טובה שאוהבים להביא זה החצנות חיוביות, בסדר? כשאני מטפח את הגינה שלי, והשכן שלי חש טוב יותר בגלל הגן היפה שלי, אז וואלה, זה רכיבה חופשית, אבל זה לא מביא לי סמכות לגבות מנו דמי טיפול על הגינה שלי.
כן, זה כדי מצחיק בנתיבות, שיש איזה בית של איזשהו קבלן עשיר, שריקי, אני קורא לך קוראים לו, בית כולו כזה שיש מאיטליה, ויש לו איזה 7 מכוניות פרארי וכל מיני דברים כאלה, ובאו ואמרו לו, למה אתה בונה בית כזה בנתיבות? אתה מנקר את העיניים של כל השכנים שלך. ואז ראינו את השכנים שלו, אמרו להם, תגידו, מה אתם חושבים על הבית של שריק? אמרו, כל הכבוד לו שבנה, דווקא פה בנתיבות, עשה לנו שכונה יפה, כל המדרכה מסביב לרחוב שלו, הוא דאג שתהיה מדרכה יפה וזה. הוא אומר, וגם הבן שלי, הוא רואה את הבית, הוא אומר, וואלה, גם אני רוצה את השיר כזה, גם אני רוצה להצליח בלימודים. כל פעם שהוא בתיכון מבריז, אני אומר לו, איך אתה תהיה שריקי? איך אתה תצליח?
דוגמה מצוינת, ולכן, שוב, אני לא מוצא את התאום הזה כמשכנע. אז שוב, התפיסה של הייק היא, אין שום בעיה, אתם יכולים להתאגד בצורה חופשית, בצורה וולונטרית, חלק מהחירויות שלכם, אבל מה, אין לכם סמכות לכפות שום דבר על אף אחד אחר, בטח שאין לכם סמכות לעסוק בסוגיות שהן לא קשורות לתחום העיסוק שלכם, רוצים לשוות בגלל סכסוכי עבודה, הכל טוב, אתם לא יכולים אבל לשוות בגלל שלא יודע, הקבינט החליט לצאת למלחמה שאתם לא מסכימים לה, וכו' וכו' וכו'. ולכן, שוב, יש פה ביקורת מאוד מאוד חריפה לארגוני עובדים. הוא גם סותר שם כל מיני מיתוסים בפרק הזה. למשל, יש את המיתוס ששכר העובדים עולה בגלל מאמציה של העבודה המאורגנת. עכשיו, כל כלכלן יטיל בכך ספק, אבל אייק מצביע, שוב, על האמת הטריוויאלית, כן? שכר עבודה שעולה, זה פועל יוצא של גידול בפריון העבודה. פריון העבודה גדל בגלל שיפורים בטכנולוגיה, במדע, בעודון פיזי, בארגון יעיל יותר של כוח העבודה. ולכן, שוב, להפך, אני אגיד, אם מסתכל על ישראל, שכר הכי גבוה, סוכן, הייטק, כן? קיים כשיש לך 0% עבודה מאורגנת. מצד שני, אתה מקבל את השירות הכי גרוע שלך דווקא בסקטורים הכי מאורגנים והכי מאורגנים. ככה שזה קשקוש. ושוב, כמובן, אם אתה חושב שנייה על עצם הלוגיקה של ארגוני עובדים, הרי יש לך, נכון? אני מעסיק, ואתה מעסיק. אנחנו מתחרים אחד בשני, נכון? עכשיו, אנחנו לא מתחרים רק על הכסף לצרכן. זה רק היבט אחד של תחרות. על מה אנחנו עוד מתחרים? על מה אנחנו עוד מתחרים?
על הרווח שלנו, על נתח שוק.
לא, נכון, אבל על מה עוד? אנחנו מתחרים בין השאר גם על עובדים. נכון? יפה. יש שוק עבודה, כן? יש שוק של עובדים. ואנחנו מתחרים אחד בשני. מה ארגוני עובדים למעשה עושים, כן? כשהם אומרים, הם אומרים לעובדים למעשה, תפסיקו להתחרות. כן? אתם צריכים לשתף פעולה אחד עם השני, ולהגיע כמקשה אחת.
והרבה יותר רגוע, לעבוד בעבודה, שבה יש לך קביעות.
נכון. אז למעשה, כל הפעילות של ארגוני עובדים, זה פעילות אנטי-תחרותית. מטרה שלה היא להשעות תחרות, נכון?
אבל אולי זה טוב.
להמיר תחרות בקרטל.
כשאני אומר,
אבל... בגלל זה אני רק אגיד, שבמקור, אפרופו דיברנו על הגבלים עסקיים, הגבלים עסקיים היו לא רק נגד מונופולים עסקיים, גם נגד מונופולים של עבודה. ואז החריגו אותם. וזה היה אחת מהחרגות שעשו, כן, כחלק מחקיקה של לכאורה פרו עובדים.
אבל אני אומר, אולי יש לך איזשהו רווח מזה שאתה מגיע למקום עבודה ויש לך קביעות. זאת אומרת, הנה אני מורה עם קביעות. אני מגיע למקום עבודה, ואני רגוע. אני יודע שאני יכול עכשיו, שוב, במסגרת איזשהם כללים, להיות קצת יותר נוח בעבודה. לא להיות כל הזמן על הקפיץ כשהמנהלת קוראת לי, אני, אתה יודע, אני מיד נלחץ, אומר, יו, מה היא רוצה, אולי היא רוצה...
אין בעיה.
ואיזשהו יתרון שאתה אומר, יש לי קביעות, אחר את הקביעות הזאת, אתה לא יכול לקבל במקום עבודה רגיל. זאת אומרת, גם אם נגיד במקום עבודה רגיל, הוא רוצה לשלם לי 20,000 שקל, אני אומר לו, אתה יודע מה, אל תשלם לי 20,000, תשלם לי 10,000, אבל תן לי קביעות.
קודם כל,
אי אפשר להשיג דבר כזה בשום מקום.
קביעות היא פריבילגיה. מה הכוונה? עסקים רגילים לא יכולים להניק קביעות. למה הם לא יכולים להניק קביעות? כי הם לא יודעים מה יהיה מצב השוק עוד שנה. איך אני כמעסיק יכול להבטיח קביעות לעוד 10 שנים קדימה? אם אני לא יודע, אם יצוץ לי מתחרה מחר, ואני אפשוט את הרגל בכלל. כל ההיגיון של השוק, זה תחרות מתמדת. לא רק מפני האנשים שקיימים, אלא גם מפני האנשים שיכולים להגיע. ולכן, בגלל שאני לא משוכנע, ואני לא יודע, שאני אשאר במשחק עוד 5 שנים מהיום, כן? הרי מה? זה סתם שמסעדנים לא מעניקים קביעות לשפים שלהם, או למלצרים שלהם. הם לא יכולים להבטיח דבר כזה בכלל, הם לא יודעים, הם חיים תחת תחרות מתמדת. איפה יש לך קביעות? איפה שאין לך תחרות? אז איפה יביאו לך את הקביעות הזאת? יש לי פריבילגיה לכל דבר ועניין, כן? איפה שאין לך שורת רווח? איפה שאתה לא תלוי בארצון של הצרכנים? וכו' וכו' וכו'. עצם המחשבה, כן? לפיה מגיעה לנו קביעות באיזשהו מקום, היא מופכת לחלוטין. לא ברור שזה בכלל יהיה סטנדרט של משהו. אין לנו זכאות לקביעות. אנחנו כן, כמעסיקים שרוצים בסוף לשמר כוח עבודה טוב ועובדים, שום תמריצים מאוד מאוד חזקים שנובעים מעצם התהליך התחרותי להביא כמה שאפשר יותר לעובדים הטובים שלנו.
אבל זאת אומרת, תהליך תחרותי על העובדים. זאת אומרת, אני ואתה נגיד כמעסיקים, אנחנו רוצים שמר עודד או מר משה יבוא ויעבדו אצלנו, אז אני ואתה אומרים, אני אומר, אני אביא לך מכונת קפה עם פולים טובים, ואני אתן לך שכר, אם אני מפטר אותך, אני אתן לך שכר 3 חודשים קדימה, כן. שיהיה לך להתארגן על מקום חדש, ואני אתן לך שכר יותר טוב, וארוחת צהריים בטנביס, וכל מיני דברים שבעצם נועדו לשבות את ליבו.
מעסיקים לא עושים טובה לעובדים שלהם. חשוב להבין את זה. מעסיקים צריכים את העובדים שלהם, כמו שהעובדים צריכים את המעסיקים, ויש פה בסוף התקשות וולונטרית למען תועלת הדדית, כן? מעסיקים מתחרים על עובדים, אין דבר, אין נכס יותר חשוב למעסיק מעובד טוב. אין, לא קיים.
האמת היא, אני חושב שכל מי שמעסיק, ובערך 1/3 מהמאזינים שלנו הם עצמאים, שזה אחוז הרבה יותר גבוה מאשר האחוז בחברה הכללית, יודעים את זה, ואנחנו אולי כדאי שנעצור פה, כי הם מבינים את זה. אנחנו עוברים עכשיו לפרק י"ט, שקשור לביטוח סוציאלי או ביטוח לאומי בעברית, ובעצם ביטוח לאומי נשמע כמו משהו טוב, נשמע כמו משהו שהוא עוזר לתחרות, עוזר לליברליזם. אם אני ואתה היינו יודעים שכשניפול במיזם עסקי כזה או אחר, אנחנו נגיע ממש עד לפת לחם, ממש עד לרחוב, יש סיכוי שאנחנו לא נרצה מראש להקים מיזמים עסקיים שלפעמים לוקח להם שנה, שנתיים, שלוש ועשר שנים להיות רווחיים. כן, אומרים, מה אני עכשיו צריך את זה? אני שכיר, ראש קטן, באיזה מקום, ואז בעצם כולנו נפסיד מזה שלא יהיה ביטוח לאומי או ביטוח סוציאלי. אותו דבר לגבי כל מיני תאונות כאלה ואחרות, ודברים כאלה ואחרים, אנו מעדיפים להישאר בבית ולא להסתכן מאשר לצאת החוצה לעולם, לפתח אותו, להסתכן, אבל גם לחוות אותו בצורה המלאה ביותר. ומי יותר טוב מאשר המדינה בשביל להעניק לנו את הביטחון הזה?
אז זייק, וזה עוד חוזר אחורה לדרך לשעבוד, אף פעם לא התנגד
הספר הדרך לשעבוד, הספר הראשון שלו.
כן, אף פעם לא התנגד לרשת ביטחון, רשת צעד. אין שום סיבה שחברות עשירות לא יוכלו לספק הגנה נאותה מכל מחסור חמור של החיים. אין שום בעיה שהחברות האלה תדאגנה לאותם אנשים שלא יכולים לעמוד בשביל עצמם.
חברות פרטיות.
גם?
חברות פרטיות. אתה אומר חברות פרטיות?
לא, אני אומר חברות, כאילו, societies, כן? לא, אין שום סיבה אנגליה, בסדר? אנגליה שחברה עשירה יכולה לדאוג, כן, לנכים, לאלמנות, ליתומים, לאלה שרוצים להשתלב בשוק העבודה ולא יכולים לעבוד, לאלה שזקוקים לטיפול רפואי מציל חיים והם לא יכולים לשלם עליו, בסדר? אז כולנו יכולים להעניק בסוף, חושב על חמשת המימים של ז'בוטינסקי, בסדר? אז כולנו יכולים לעשות, יש הבדל מהותי, קרדינלי, בין לבוא ולהגיד, אנחנו דואגים לכל אדם ואדם שיזכה לסל בסיסי של מינימום, לבין לבוא ולהגיד, אנחנו משתמשים במדינה כדי לחלק מחדש קניין, כן? כלומר, אנחנו משתמשים במדינה כדי לצורך העניין לצמצם פערים, כדי לקדם שוויון חברתי וכלכלי. זה בדיוק ההבדל בין רשת ביטחון שמטרתה לתמוך בחברות חופשיות ושווקים חופשיים.
שאתה גם בעד זה.
אני לחלוטין בעד זה, לבין מדינה שלמעשה כל תכליתה ומהותה זה לרדוף אחר צדק חברתי, כלכלי, כפי שהם פילוסופים או לא יודע, פקידי מדינה או פוליטיקאים חושבים שחלוקת שהמטרה שלהם בסוף היא להגשים תוואי מסוים של חלוקת הכנסות שהיא שונה לחלוטין מהתוואי שהשוק מוליד לנו.
אתה יכול לתת דוגמה להבדל הזה? זאת אומרת, אתה אומר שוויון חברתי או תמצוא פערים זה מוקצה, ולגבי רשת ביטחון בסיסית זה טוב.
כן, רואים את זה
אצלנו. למדיניות כזאת.
כן, רואים את זה כל הזמן אצלנו. תחשוב שנייה על המאמץ הסיזיפי, אני מכנה את זה ממש למיתוס של סיזיפוס, שגורר את האבן, אף אחד לא מצליח. המרדף הבלתי נדלה אחר צמצום הפערים בין המרכז לפריפריה. אוקיי, כולם אובססיביים סביב זה. איך זה יכול להיות שההכנסה החציונית בקריית שמונה או בית שאן היא נמוכה מההכנסה בתל אביב, אחוזי בגרות, תעסוקה, כל מיני כאלה. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להקים משרדים ממשלתיים, נכון? משרד לפיתוח הנגב והגליל, לצורך העניין. אנחנו צריכים להזרים עליהם מלא כסף, תוכניות לאומיות ולסלול את הרכבת. אנחנו צריכים לעשות הכל. למה? תוך מטרה של האידיאל שלנו, אנחנו לא יכולים להשיג אותו, אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים להשיג אותו, אנחנו רוצים לשאוף אליו.
וגם לא להשיג אותו לעולם.
נכון, אנחנו רוצים לשאוף אליו, זה שוויון חברתי כלכלי. זה שהאזרח הבית שעני לא רק יהיה שווה בזכויות הפוליטיות שלו לאזרח התל אביבי, אלא גם שעד כמה שניתן הוא ייהנה מאותם תנאים חברתיים וכלכליים והזדמנויות, כן, של האזרח התל אביבי. זווית ליברלית קלאסית, זה פשוט מופרך לחלוטין. אנחנו צריכים לדאוג לשני דברים. אחד, שבאמת השוויון הפוליטי, שהוא הישג פנומנלי, יתקיים. כלומר, שפרופו מה שקורה עכשיו, כן, שהקול של האזרח הבית שעני יהיה שווה לכל של הטייס התל אביבי, ושבקלפי הם יהיו שווים זה לזה, שהדמוקרטיה הפרוצדורלית שלנו תיקח את שניהם ברצינות ובאותו דבר, זה אחד. ושתיים, אנחנו צריכים לוודא שאף אחד לא רעב ללחם בקריית שמונה, בסדר? שאף אחד, שאין אף חולה בקריית שמונה, שאין לו רופא או בית חולים ללכת אליו. בסדר ש...
שנייה, אבל בית חולים, תמיד איכילוב יהיה קרוב לאבן גבירול, או לכל רחוב אחר בתל אביב, מאשר קריית שמונה לבית חולים הקרוב בתפת, שזה
ברור,
מחק לרבה דקות נסיעה.
ברור, אז אם יש לך דברים שהם ייחודיים נקרא לזה, כן? מן הסתם שהבחור בקריית שמונה צריך עניין צריך לנסוע יותר זמן ברכבת מהבחור התל אביבי, כן? אבל נניח ולא היו לך רופא שיניים בקריית שמונה, כן? או לא היה לך מרפאות עזרה ראשונה. אין לי בעיה שמדינה תקים אותם, כן? כי יש מינימום מסוים של בריאות, בסדר, שכל אזרח צריך להיות חשוף לו בצורה סבירה, נקרא לזה, אוקיי? אבל בין זה לבין לשאוף לכונן שימיון חברתי כלכלי, זה פשוט, שוב, אני חושב שזה מופך לחלוטין. כן, זה פשוט כלי אידיאולוגי שמספק כעבודה לפוליטיקאים ולבירוקרטים, ומאפשר להם פשוט להעביר הכנסות מכיס לכיס. ואנחנו אפילו גובים מחיר יותר גבוה מהרווחה הכללית שלנו בגלל המדיניות המטופשת הזאת.
אתה יכול לתת אולי עוד דוגמה למשהו ספציפי שהמדינה עושה בביטוח לאומי שהוא באמת גרוע ואין שום דרך אחרת לתרץ את החוץ מאשר זה שהם מנסים להביא לשוויון חברתי?
העדפה מתקנת, אם נביא עוד דוגמה, זה באמת זה, כן, תפיסה לפיה, כן, איך זה יכול להיות שאין לנו מספיק, נגיד, אתיופים,
כן.
במוסדות להשכלה גבוהה,
או נכון. נגיד שופטים.
או שופטים, אנחנו לא נשאיר את זה לכוחות הספונטניים של השוק והחברה, אנחנו נקבע, כי ככה צריך לקבוע, שיהיה להם ייצוג שווה ועולם לחלקם באוכלוסייה, ולכן אנחנו נעשה את זה. שוב, זה בדיוק ההבדל בין מדיניות כזה פרוגרסיבית לבין מדיניות ליברלית קלאסית. מה שחשוב להייק לעשות זה בטח חדד את ההבחנה הזאת. עכשיו, חשוב לעשות את זה, כי הרבה מהמבקרים של הליברליזם הקלאסי נוטים לייצג אותה כאיזושהי תפיסה נטולת חמלה. אוקיי? אתם שונאים עניים, כן? שונא עניים. עכשיו, זה כמובן קשקוש דמגוגי, כן? לא רק בגלל שהייק שוב מהדרך לשיעבוד, תומך בראשית ביטחון נדיבה. אגב, שיכולה להתרחב עם הזמן, כן? כלומר, ככל שהמשק עשיר יותר, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, לספק יותר תמיכה, כן, לאנשים שלא יכולים, לא יכולים לעמוד ברשות עצמנו. אבל בין זה, כן, לבין להסיט את העיניים שלנו ממה שנקרא מחוללי הצמיחה האמיתיים, זה שמיים וארץ.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
עכשיו, יש הרבה שאומרים על ביטוח לאומי ושיש לו גירעון מאוד 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 גדול. זאת אומרת, מלבד כל הסוגיות שאתה העלית, יש את הגירעון האקטוארי, שבעצם אנחנו רואים שמשנה לשנה, הגירעון או החוב של ביטוח לאומי הולך וגדל. בישראל עוד הבעיה היא לא כזאת קשה, אבל בארצות יותר מזדקנות ושיש בהן פחות ילדים, הבעיה היא הרבה יותר קשה. ויש מי שאומר שביטוח לאומי הוא בעצם תרמית פירמידה. זאת אומרת, שמי שמשלם כרגע את הקצבה של אותו זקן בחדרה, או של אותה זקנה בפריז, שיושבת ומקבלת קצבה מהממשלה הצרפתית, זה לא הכספים שהיא חסכה ועכשיו כספי הריבית או כספי ההשקעות משולמים אליה, אלא זה המשקיעים החדשים, אלא בעצם אלא האזרחים, העובדים החדשים, בני ה-30, בני ה-40, שכרגע מממנים אותה, ולכן ביטוח לאומי מחייב איזושהי עובדה שהאוכלוסייה גדלה. ואם האוכלוסייה מפסיקה לגדול, או רק שומרת על הגודל שלה, אז בעצם ביטוח לאומי הוא לא דבר שהוא בר קיימה, אלא הוא פשוט תרמית פירמידה שחיה על חשבון הדורות הבאים. אתה יכול להסביר רגע את הנושא הזה?
כן, אז כל המבקרים הליברליים של ביטוח לאומי יגידו לך שביטוח לאומי הוא לא ביטוח.
הוא לא ביטוח והוא לא לאומי.
בדיוק, כבר יש את הבדיחה על האימפריה הרומית הקדושה, כן? שהיא לא אימפריה, לא רומית ולא קדושה. אז שוב, זה לא באמת ביטוח, כן? כל אחד יודע איך נראה ביטוח, כן? כל מי שמבטח את האוטו שלו יודע איך נראה ביטוח, בסדר? אתה משלם בהתאם לרמת הסיכון שלך, סוג הנכס שלך וכו' וכו', ואתה גם יכול לבחור את המסלולים שלך. אז באמת, בסוף ביטוח לאומי זה סוג של העברת משאבים בין דורי, שהמטרה שלה באמת היא להבטיח זקנה בכבוד או whatever. עכשיו שוב,
אתה בעד זה אבל.
שוב, אז אני בעד להבטיח את הסל הזה, שאלה אמיתית איך לעשות את זה, והאם ביטוח לאומי זו הדרך היעילה והטובה ביותר לעשות את זה. שוב, אנחנו יכולים להגיש את זה פרק שלם, אני חושב שאני אפנה פשוט אנשים, כתבנו על זה המון בשילוח, גם ביקורת על שיטה קיימת, גם חלופות מזווית ליברלית שאפשר לחשוב עליהן.
והסוגיה האחרונה לגבי ביטוח לאומי זה משהו שנשמע לא קשור, ונשמע שאפילו ביטוח לאומי עושה בעבודה ממש טובה. אנחנו מכירים את זה שיש הרבה מאוד אנשים שמתים מתאונות עבודה בישראל, שהקפדה על חוקי בטיחות בעבודה, והקפדה על הבטיחות בפועל היא לא הקפדה מספיק טובה. סתם תחשבו על זה שבפרויקט בנייה האחרון שהיה לכם בבית, או אצל דוד שלכם או בן דוד שלכם, האם ראיתם את הפועלים עם קסדות? אני מכיר פועלים עם קסדות רק באתרים הממש גדולים, ורק כשמגיע איזה יום צילומים, אז שמים על כולם קסדות. אבל אין קסדות כמעט, אין ריתמות בעבודה בגובה, כאילו הכל פרטאץ' וזה. אני בא ואומר, תראה, ביטוח לאומי משלם לאותם אנשים שנפגעים, לאותם אנשים שמתים או שמקבלים פציעה באתרי בנייה. איזה טוב, איזה יופי זה שיש מישהו כמו המדינה שדואג לדברים האלה, ושאולי ביטוח לאומי עושה פה עבודה מאוד מאוד טובה בשמירה על הבטיחות, ובעצם להציל אותם משפחות מלהגיע לפת לחם, בזה שהוא משלם להם קצבה, אם פתאום האבא שהוא עובד באתר בנייה נהרג באתר, אז עכשיו הילדים שלו מקבלים קצבה עד שהם מגיעים לבגרות. זה דבר טוב ויפה, לא?
הבעיה הספציפית במקרה הזה היא לאו דווקא תחות הסיוע, כן, לאותה משפחות שנותרות ללא מפרנס, ללא מפרנס ראשי. הבעיה במקרה הזה ספציפית זה התרשלות של אכיפת החוק, כן, למול המעסיק, כן, שהוא בתורו מתרשל בסיפוק ביטחון הולם לעובדים שלו. אם קבלנים למיניהם היו מבלים שנים בכלא, כן, כי הם לא עמדו ברגולציה כזאת או אחרת שקשורה לאתרי עבודה, כן, היית רואה את, בוא נגיד ככה, שצריך במינים שאתה אמרת, היית רואה הרבה יותר עובדים עם ריתמות. ולכן, שוב, יש פה בעיה שאנחנו נכשלים במקום אחד, אנחנו נשים פצות על זה דרך דברים אחרים.
או אם הייתה חברת ביטוח פרטית לדוגמה, שהיא בעצם קובעת לך את הפוליסה, אז היא אומרת שנייה, אתה עכשיו חברת בנייה, כמה תמונות עבודה היו לך ברקורד שלך, כמה שנים אתה כבר בונה, נגיד שאתה אומר, אני רק בונה שנה שלישית, לא לתמונות עבודה, הפוליסה שלך הייתה יקרה, כי אתה רק בנה בשנה השלישית שלו. אבל אם, לדוגמה, אתה בשנה השלישית, אבל אתה מעסיק מהנדס או מפקח בנייה, שהוא כבר 20 שנה במקצוע ואצלו יש רקורד שאין את הדברים האלה, אז הפוליסה הייתה יותר זולה. עכשיו, תגיד שזה טיפשי בכלל לבחון את הרקורד, או להשקיע משאבים בלבחון את הרקורד של המפקח בנייה הזה, או של הקבלן הזה, אבל יש בעצם תחרות בין החברות ביטוח הפרטיות, ואז בגלל התחרות הזאת, הן לא יכולות סתם להגיד לך, אתה יודע מה, בוא שם פוליסה עכשיו של 40 אלף שקל בחודש על האתר בנייה הזה, כי הן יודעות שיבוא מישהו ויציע מחיר יותר נמוך, אז למה שלא כולם יציעו מחיר הכי נמוך? כי בסוף יש את הסיכון האמיתי במציאות, יש מישהו שהוא מפקח בנייה והוא דפוק, והוא לא אוכף אצלו את הרגולציה כמו שצריך, ואותו אחד בעצם כל הזמן יגיש תביעות על חשבון הפוליסה לשלם פיצויים למשפחות האלה שנפגעות. אבל בגלל שזה המדינה וזה הכיס העמוק של כולנו, של הציבור, אז אין להם שום אינטרס באמת להגיע לאתר בנייה, לבדוק את הרקורד, לקבל מסמכים מהימנים, לעקוב, להגיע מדי פעם לביקור פתע, אין להם שום אינטרס. ואילו חברות ביטוח פרטיות, כולנו מכירים את זה, כשביטחנו את הבית שלנו לגניבה של חפצים, אז אמא שלי הגיעו אליה הביתה, ממש מישהו שהוא אקטואר של חברת ביטוח, ובדק חפץ חפץ, אמר לה, הגילים האלה שחשבת שזה יעלום, זה לא יעלום. אז את לא יכולה לתבוא אחר כך שנאבד לך יעלום. והוא השקיע מספר שעות מאוד יפה, מה שביטוח לאומי אף פעם לא עשה, אף פעם לא הגיע אלינו הביתה ובדק באמת את הדברים שעוברים אצלנו בבית. עכשיו, הסוגיה הבאה שהעת מעביר בספר, זה של המיסוי הפרוגרסיבי. והוא אומר, יש הצדקה שנראית ממש כמו מדעית למיסוי פרוגרסיבי, זה בעצם שלוקחים מס הכנסה אפסי עד ממש אפס, נגיד ממי שמרוויח 6,000 שקל לחודש, ואילו ממי שמרוויח 20, 30, 40 ו-50 אלף, גובים מס הכנסה הולך וגדל עד לתקרה של 48%. והוא אומר, יש לזה ממש הצדקה כמו מדעית למיסוי הפרוגרסיבי הזה של מס הכנסה, וזה שההנאה שלי ושלך מזוג הנעליים הראשון שלנו, היא הנאה הרבה 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 יותר גדולה מהזוג השני, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, לגבי הזוג השביעי או השמיני שיש לנו, שאנחנו לובשים את זה רק פעם באיזה 3 או 4 חודשים, אם בכלל. ולכן ראוי לגבות ממי שמרוויח מעט 0 מס הכנסה או בכלל, או איזה אחוזים בודדים, ואילו ממי שמרוויח הרבה, נגבה הרבה, כי הוא בכלל לא מרגיש את זה שגובים ממנו 50%, 60% ו-70%. איפה פה הטעות?
בדיוק, אני עושה ספוילר, כי אני בדיוק חיברתי על זה מאמר, על הסוגיה הזאת.
איפה הוא יפורסם?
כנראה בשילוח. צריך להבין שכל ההיגיון, אוקיי, שנייה, בוא נעשה סדר. יש לנו בגדול שלושה דרכים למסות, יש לנו יותר, בסדר, אבל בוא, אנחנו נתמקד בשלושת הדרכים השכיחות למיסוי. נכון, יש לנו מה שנקרא מס גולגולת, כן? כל אחד משלם נניח 500 שקלים. עכשיו, זה מס לכאורה מאוד מאוד רגרסיבי, נכון? כי תמיד אנחנו שואלים, 500 שקלים ממה? כן, אז אם ההכנסה שלי היא 5,000 שקלים, ההכנסה שלי 50,000 שקל, ברור שמבחינה יחסית, כן, אז הנטל לכאורה הוא שונה בינינו. זה מצד אחד, יש לנו את המיסוי שבו הייק תומך, וכל הליברלים הקלאסיים תמכו עד לא מזמן, כן, שזה מה שנקרא מיסוי פרופורציוני. שזה למשל, כן, אוקיי, כולנו משלמים 17% מהכנסות שלנו. יש לנו מס אחיד, שטוח, מאוד מאוד קל לגבייה, מאוד הוגן והגון, היקיטן עולה בקנה אחד עם העיקרון של שוויון בפני החוק, כן, חוק אחד לכולם, שזה באמת מה שכל הליברלים של המאה ה-19 החזיקו בו, ויש לנו את הדבר השלישי, שנקרא מיסוי פרוגרסיבי, אני קורא לו מיסוי שרירותי, כן, שזה מיסוי שבא ואומר, אנחנו פשוט נטיל מדרגות מס שונות, על בעלי הכנסות שונות, ושיהיה לכם בהצלחה עם זה. ובאמת ההצדקה הפילוסופית לזה, זה באמת העיקרון של תועלת שולית פוחתת לכסף. כן? כלומר, אני רווה הרבה יותר תועלת מהשקל הראשון שלי, כי הוא מספק צורך יותר בסיסי אצלי, מאשר השקל המיליון שלי. כן? השקל המיליון שלי, כן, זוג נעליים עשירי ולא אכפת לי. ולכן יש פה היגיון, שוב, לחלק מחדש הכנסה. אנחנו רוצים למקסם, מה שנקרא the greatest good for the greatest number, אנחנו רוצים לעשות את זה.
מין תועלתנות כזה.
בדיוק, אז זה הגיוני לקחת את זוג הנעליים האסיר של תמיר, ולהעביר אותו ליוסי, שליוסי יש רק זוג נעליים אחד.
נכון.
מעולה. הבעיה.
מדעית זה יגרום ליותר עושר בחברה.
זהו, מדעית זה לא מחזיק מים, ונסביר למה. קודם כל אחד, אי אפשר למדוד תועלת בין אישית. כלומר, תועלת או satisfaction, מה שנקרא, סיפוק, משהו פסיכולוגי. אתה לא יודע מה רמת ההיקשרות שלי לזוג הנעליים החמישי שלי, אולי קיבלתי אותו מסבא שלי, ואתה לא יכול להשוות את זה לרמת הסיפוק של יוסי, שאולי יוסי שונא נעליים חייב. כן, הוא אוהב רק ללכת יחף, הוא אוהב רק סנדלים.
לכם מעבירים כסף, לא נעליים.
יפה. עכשיו, הבעיה עם העברה של כסף, כן, זה שאתה רואה רק חלק אחד מהמשוואה. כלומר, אם כסף היה משמש רק לצריכה, אולי זה היה נכון. כלומר, אם ביל גייטס היה רק צורך את הכסף שלו, אז באמת היה פה עיקרון והיגיון תועלתני, להעביר את המיליון העשירי של ביל גייטס, ולהעביר אותו לסגי. אבל מה שאנשים עשירים עושים עם הכסף שלהם, בדיוק בגלל העיקרון של תועלת שולית פוחתת לכסף, הם לא צורכים, הם משקיעים אותו.
הם לא כאילו קונים את הפרארי השביעית.
בדיוק, הם משקיעים. למעשה הם מלווים את הכסף שלהם ליזמים שחושבים שהם יכולים ליצור ערך לאנשים אחרים. ולכן הטרייד אוף האמיתי פה הוא לא בין צריכה להעברה, אלא בין השקעה להעברה. ולמעשה ככל שאתה תעביר יותר כסף, אתה למעשה, אפשר לטעון...
ככל שאתה תעביר יותר כסף בכפייה על ידי מערכת הממשלתית.
בדיוק, אתה סתם מעביר כסף, לא סתם, אבל אתה מעביר כסף פשוט על יזמים. יזמים מתחרים אחד בשני על השקעות. נכון, יש לנו השקעות, השקעות מוגבלות, וכל משקיע צריך לחשוב 10 פעמים לאיזה יזם הוא מלווה את הכסף בגלל הקטע של הסיכון. כל שיש לך יותר כסף להשקעה, תוכל להשקיע ולתמוך ביותר יזמים. אתה מצמצם את מלאי ההשקעות שלך, כי אתה עסוק בעברה מכיס לכיס, ולכן למעשה אתה פוגע בצמיחה הכלכלית, כשבסוף אנחנו יודעים שאין דבר שיותר טוב לעניים ומחלץ מעוני, כן, מצמיחה כלכלית לאורך זמן. ולכן גם חד תועלתנית, זה פשוט מבט רדוד ומטופש שלא מחזיק מעמד. אבל אני חושב שנייה על ההיגיון של הייק, כן? זה ההיגיון המשפטי, חוקת החירות. רק מצביע בעיה אחרת. זה באמת ההיגיון של שוויון לפני החוק. אבל אתה משתמש בחוק בצורה שירותית לחלוטין.
למה? כל מי שמרוויח 120 אלף משלם מס הכנסה גבוה.
אבל למה?
למה זה לא שוויון בפני החוק?
שוב. אני הצלחתי עכשיו. אוקיי, אני יצרתי ערך. החזות שלי גדלו. אבל זה לא רע, זה טוב.
אני מפרגן לך, כן.
מעולה. עכשיו, מה אתה בא ואתה אומר לי? בגלל שאתה מצליח, אתה תכניס יותר כסף לקופת המדינה, אתה תשלם מיסים יותר גבוהים. אבל למה? למה בעצם אתה מעניש אותי, באמצעות החוק, על ההצלחה העסקית שלי? מה ההיגיון פה? זה כמו, עכשיו, לא היינו מקבלים שירות צבאי פרוגרסיב. תחשוב על זה. אני אביא חדום. במקום שכולם ישרתו 3 שנים, כן? נכון? למה? בוא נעשה, כן, מי שמייחס אנשים עשירים, שיתרת החיים שלהם, כן, תהיה הרבה יותר טובה ונעימה, בוא נמסה אותם, כן, שהם ישרתו 4 שנים בצבא, ואלה שצריכים ממש לחזור עכשיו לשוק העבודה, לתמוך במשפחות העניות שלהם, הם ישרתו רק 2. אנחנו נטיל עלות של שירות צבאי, כן, על פי מצב סוציו-אקונומי.
אני חייבתי שאתה תגיד משהו אחר, משהו מגניב. מישהו חייל טוב, ישרת יותר שנים, כי הוא בעצם עכשיו נותן ערך לצבא. מישהו חייל גרוע, נשחרר אותו.
עכשיו, ברור לכל אחד שכן, שאם היינו מדברים בשפה הזאת, אנשים אומרים, רגע, יש פה הפרה של עיקרון של שוויון בפני החוק, כן? כולם שווים בפני החוק, חוק אחד לכולם. החוק עיוור, נכון, זה כאילו, מה שנקרא, אימפרשל, כן? הוא אמור לא לקחת, להתעלם מכל הנסיבות החיצוניות ולהטיל עלינו חובה שווה. עכשיו באים ואומרים לנו, לא, אנחנו נטיל עליכם חובה כפונקציה של היכולות וההישגים שלכם.
כן, ומפה אנחנו מגיעים למשהו שהוא באמת, עם כל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, הם היו כאילו ניטרלים, אפשר להצדיק אותם, אפילו ליברלים יכולים להצדיק אותם. אז פה ממש, זה המסגרת המוניטרית, אין דבר שהוא ליברל יותר ממסגרת מוניטרית יציבה. הליברל הגדול, מילטון פרידמן, הוא אסכולת, מי שאפשר להגיד יסד, הוא היה מהמייסדים של אסכולת שיקגו, והייק נכנס פה חזיתית בכל התחום הזה שיש בנק לאומי, בנק ישראל, שהוא משחק עם הריביות, והוא דואג לתמיכה במשק, והוא מציל ממשברים, והוא מזרים כסף למערכת הבנקאית, ולא כל כך ברור איך שני ליברלים רבים ביניהם, הייק ופרידמן, כמובן שזה נושא גדול ורחב, אבל מה מנוגד לחירות בזה שיהיה מטבע יציב, אחיד, עם ריביות קבועות בשוק? מה ההתנגדות?
קודם כל, שוב, חשוב מאוד להבחין בין בין השקפת העולם הליברלית שפרידמן והייק ואחרים חלקו אחד עם השני, לבין איך אתה מגיע לליברליזם שלך.
בין היישום.
יש פה השלכות גם לפוליסי. ועוד לפני זה, אני ואתה יכולים להגיע לאמץ עמדה ליברלית מכיוונים שונים. כן? אתה יכול להיות תועלתן, אני יכול להיות דאונטולוג, הייק מחזיק בציות אפיסטמית. אז קודם כל אנחנו יכולים להגיע לליברליזם שלנו ממקומות שונים. אם ניקח כלכלנים, כלכלנים יכולים להגיע לליברליזם שלהם ממקומות שונים. בסדר? אז צורך העניין מילטון פרידמן, שהוא פוזיטיביסט, נכון? הוא האב המייסד של הפוזיטיביזם בכלכלה. נכון, פחתו של מילטון פרידמן, כלכלה אמורה להתנהל כמו מדע פופריאני. יש לך השערה והניסוי הכלכלי אחרי. הייק, כל הכתיבה הפילוסופית שלו, פילוסופיה של המדע, תוקפת בדיוק את הדבר הזה. הייק מכנה את זה כמדענות שגויה. הוא אומר, פשוט טעות, זה לא מדעי לאמץ מתודות של מדעי הטבע על מדעי החברה. כן, כלומר, אנחנו צריכים ללמוד את הטבע בכלים שהם נכונים למדעי הטבע, טבע דומם. אנחנו צריכים ללמוד בני אדם בכלים שהם יעים לסובייקטים בעלי אמונות, תרבות ושאר דברים שאתה לא יכול לבצע להם רפליקטיביות בתנאי מעבדה.
ואיך כל זה קשור לבנק ישראל או למטבע?
עכשיו, חלק מהוויכוח הזה גם קשור לאיך אנחנו באמת מגיעים לבחון מה שנקרא תופעות מוניטריות. עכשיו, אני כן אגיד שגם הייק וגם פרידמן הם לא כלכלני מיקרו. יכול להיות שאתה הבחנה בין מיקרו למקרו. הייק, כל הכתיבה שלו בשנות ה-30 וה-20 היא כתיבה מקרו-כלכלית. הרבה אנשים לא יודעים את זה. כן, אבל הוא ומיזס, השם הכלכלי שלהם זה תופעות מקרו. הם חוקרים לא רק תיאוריה של און, הם חוקרים גם תיאוריה מוניטרית ביזנס סייקלס.
מחזור עסקים.
מחזור עסקים.
מחזור עסקים, כן.
וכו'. לעשות סיפור ארוך קצר, באמת הייק מגיע למסקנה שזה נורא נורא מסוכן ולא יעיל להעניק למדינה מונופול על המטבע. או, מה אתה רוצה? יגיד הייק. יגיד, אתה רוצה שיש לך תחרות על כסף או שיש לך תחרות על כל סחורה אחרת, על כל מדיום אחר. ולכן, כל המגבלות שתביא למדינה, כל המגבלות שתביא למדינה בניהול יחידני של שירותים וסחורות, כל המגבלות האלה תופסות גם לניהול יחידני של כסף. ולכן מה אתה רוצה? עכשיו, שוב, היה כותב על זה דברים שונים במקומות שונים. הוא אומר, מה אתה רוצה? אתה רוצה שמדינת לספק לך מסגרת יציבה, כן? שתאפשר סחר חופשי בין השאר במטבעות. עכשיו, הייק מאוד הקצין עם השנים בדבר הזה. הכתיבה המאוחרת שלו, שנות ה-70 ויותר מאוחר, הוא קורא להפרטה מוחלטת של המטבע. כלומר, הוא בא ואומר, כמו שאנחנו מפרידים דת ממדינה, אנחנו רוצים להפריד מטבע ממדינה. למה הוא טוען את זה? כי להביא למדינה, בעיקר לפוליטיקאים, שליטה על המטבע, זה להביא לחתול לשמור על השמנת. כי מה פוליטיקאים יעשו? פוליטיקאים תמיד...
וזה הוכח ממש,
בהיסטוריה. הוכח ממש, הוכח ממש. פוליטיקאים תמיד, שוב, אנחנו יודעים את זה, כן? כל ילד יודע את זה, כן? פוליטיקאים לא רוצים להטיל מיסים, אבל הם כן רוצים להביא הטבות. אז מה אתה עושה? עשו את זה הקיסרים הרומיים, עשו את זה ממשלות מודרניות, כן? אתה מדפיס כסף. אתה מגדיל את כמות הכסף במחזור, וככה אתה מטיל חובות על אנשים עתידיים, ומצליח להראות שאתה פוליטיקאי טוב. ולכן, הייק אמר, נורא חשוב בסוף להפריד בין השתיים, מיטון פרידמן, ואנחנו למעשה לא צועדים היום בנתיב היקיאני, אנחנו צועדים היום בנתיב שמה שנקרא עצמאות מוניטרית. אנחנו ננסה להסדיר את זה באמצעות כללים, שוב, כללים נוקשים מסוימים.
הפרדה מוסדית בין בנק ישראל לבין הממשלה.
כל מיני כאלה. שוב, אני לא מומחה לתחום, אני לא בטוח שהמציאות היום היא יותר טובה מהחלופה היקיאנית. אני כן אגיד, שוב, אנחנו מדברים אחרי שאינפלציה בחוץ, אנחנו כן רואים שפעם אחר פעם בנקים מרכזיים לא מצליחים להתמודד עם המשימה שמוטלת עליהם, ויש פה שאלה מאוד גדולה, כן, לאיפה כל העסק הזה ילך.
כן, ואנחנו נמצאים באמת היום ב-14 שנים מאוד 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 חריגות בנוף ההיסטוריה העולמי, שבו הבנקים המרכזיים ברחבי העולם, בנק ישראל, הפד בארצות הברית וכל שאר הבנקים, הורידו את הריבית, נקרא לזה מתחת למחיר שוק. בעצם לא יכול להיות שהסיכון על הלוואה הוא אפס, לא יכול להיות שעדיף שהכסף יהיה אצלך באיזשהו עסק מתחיל שיכול להיות שהוא יקרוס, מאשר שהוא יהיה אצלי. כלומר, זה פשוט לא הגיוני. וה-14 שנים האלה, אפשר להגיד, בטח תהיה לזה כתיבה אקדמית, אבל הוכיחו יותר מכל דבר אחר, זה שהרבה מאוד עסקים כיום נמצאים באיזושהי בועת אשראי, קיבלו הרבה מאוד אשראי ב-14 שנים האלה, שרדו, ובעצם אנחנו אולי עכשיו, אני מאוד מקווה שאני טועה, נחווה משבר כלכלי הרבה יותר גדול ממה שהיינו יכולים לחוות ב-2008, שהיה משבר ואיזשהו תיקון, אבל בגלל שאובמה ואחר כך גם טראמפ ואפילו בוש הכניסו הרבה מאוד כסף לתוך השוק, כסף זול, מה שנקרא, והרחבה כמותית, אנחנו נחווה עכשיו, כשהריביות מתחילות לעלות, איזשהו מחנק, הרבה מאוד עסקים יסגרו, והמשבר שיהיה עכשיו, ב-2023, הוא יהיה ארוך, מתמשך, אולי אפילו נגיע לאיזשהו מיתון ארוך שנים, כשכבר אין שום יכולת להזרים כסף לשוק, כי אנחנו פשוט מגיעים לאינפלציה. מה שבעצם לא קרה ב-2008, זה שלא קרתה אינפלציה מיד. ועכשיו, כשיש אינפלציה, אי אפשר להמשיך במדיניות הריבית הזולה הזאת, ואנחנו אולי נחווה משבר כלכלי ארוך ומאוד כואב. עכשיו אנחנו נעבור לסוגיה האחרונה בספר, למרות שיש עוד סוגיות, ואנחנו לא ניגע בהן, והסוגיה של תחום החינוך. האמירה של הסוציאליסטים אומרת שהמדינה צריכה לממן את החינוך כדי לגרום לשוויון הזדמנויות. שים לב, סגי, זה לא שוויון בתוצאות, לא שוויון רע ומר כזה של הסוציאליסטים, אלא רק שוויון הזדמנויות. הממשלה תעניק שירותי חינוך, תזכור אותי ואותך כמורים, ואנחנו נלמד את הילדים, גם בפריפריה וגם בתל אביב, כדי שבעצם הם יזכו להזדמנויות שוות בחיים. ואומר על זה ג'ון סטיוארט מיל, הוא כמובן לא חווה את החינוך הממלכתי הזה, אבל יש פה אמירה ממש חזקה, שהוא אומר, חינוך ממלכתי כללי אינו אלא תחבולה שתכליתה ללוש ולעצב בני אדם, להיות דומים בדיוק זה לזה. ומאחר שהדפוס שבו הוא יוצק אותם, הוא זה הישר בעיני הכוח המכריע בממשלה, בין שמדובר במלך, בכהונה, באצולה, או ברובם של בני הדור הקיים, כפי שיעור יעילותם והצלחתם, הרי זה יוצר שלטון עריצות על הרוח, שמכוח מגמה טבעית הוא מוליך לשלטון עריצות על הגוף. מה שאומר לנו מיל, ככה במילתא דבדיחותא, זה שהשלטון, כשהוא יוחזק על ידי החינוך, כשהוא יוחזק על ידי השלטון, בעצם יגרום להדתה, יגרום לצקת בכולם אותם דפוסים, בין אם זאת הדתה חילונית, בין אם הדתה דתית, ובעצם יגרום לכולם להיות שווים וזהים, ועם אותה אינדוקטרינציה, אפשר להגיד אפילו קומוניסטית.
חוזרת לתחילת השיחה בינינו, כן, איך ליברלים תופסים שלטון, ואיך פרוגרסיבים, זה שומעים אותה, מחזיק בתפיסה של הסתייגות וחשש מתמיד השלטון, אז אם יש דבר שאתה לא תרצה, כן, זה להביא לשלטון מה שנקרא מונופול על הרוח, כן, ועל בתי ספר, שוב, זו עמדה הליברלית הקלאסית תמיד. עכשיו, הייק והייק פה, חשוב להדגיש, הוא נשען פה על פרידמן, כן, על תפיסת השוברים, כן, ובסוף התפיסה שלו היא די מתונה. כלומר, הוא מתנגד לחלוטין למונופול מדינתי על החינוך,
כמו בארץ.
בדיוק, הוא לא חושב שמורים צריכים להיות עובדי מדינה.
עם קביעות,
ושהשלטון צריך להחליט מה ילמדו, כמה ילמדו, איך ילמדו. כן? הוא כן אומר, אבל, שיש הצדקות טובות, לשני דברים. אחד, להעניק תמיכה ישירה, באמצעות שוברים כאלה ואחרים, פר קפיטה, כן? כאילו, פר תלמיד. ואז בסוף, ברגע שאתה, מה שנקרא, מסבסד ביקושים, כן? יצא. כן, כלומר, יש כסף על הרצפה, אנשים יקימו בתי ספר, יקימו מסגרות, יתחרו על הכסף הזה. ורק מה אתה עושה את זה באמצעות מנגנון השוק, אתה מותיר בחירה בידי הצרכן, שזה ההורים, אתה יוצא תחרות, כן, שוק הוראה, כן, כל דבר ועניין. בחירת פוליסי, אם ניקח את זה לימינו, יש הרבה מאוד דרכים לעשות את זה, כן? יש פה שאלות, כן? איך אתה מסדיר את העסק, כן? האם אתה מחלק שוברים פרוגרסיביים או לא? כי הרבה פרוגרסיביים מתנגדים לשוברים. אני אומר להם, אתם שטועים, כן? אתם יכולים לחלוטין לאמץ את שיטת השוברים ולהתעקש להכניס, כן? ממדים והיבטים פרוגרסיביים לתוך השיטה הזאת. לצורך העניין, אני מעדיף, זה פשרה מבחינתי, כן? שהשוברים יהיו פרוגרסיביים, כן? נניח, אנשים...
נגיד מישהו עם הפרעות קשב וריכוז, או מישהו עם הפרעת תקשורת, או מישהו שהוא אוטיסט, אז הוא יקבל שובר מוגדל.
אני אגיד ככה, בוא נגיד שאתה גר במשפחה עם מפרנס אחד, בסדר? יש לכם מצוקה כלכלית. אני בעד שאתה תקבל שובר מוגדל, כן? אני בעד זה. כן, אני מעדיף את השיטה הזאת, כן? על פני השיטה הקיימת. כלומר, אפשר לעשות, או נניח, יש לך שוק חופשי בחינוך, אין לי שום בעיה כדי למנוע מה שתקרא סגרגציה מעמדית, תחייב בתי הספר הטובים ביותר, 20 מקומות להעניק לאנשים ממעמדות נמוכים יותר. מבחינתי זה פשרות, כליברל, אני נגד זה, אני נגד ההתערבות הזאת. אני אומר, אני מעדיף שההיבטים הפרוגרסיביים יוכנסו בתוך שיטה של שוברים ושוק, מאשר שיהיה לך את השיטה הקיימת היום. ולכן, דווקא פה אני חושב שיש מקום לשיתופי פעולה, דווקא עם פרוגרסיביים שמוכנים לשקול חלופות. דבר שני שייק תומך בו בפרק הזה, זה באמת תמיכה במחקר מדעי. כן, וזה שוב בגלל כל מיני, מה שכלכלנים מכנים כחצנות חיוביות, כן, לכאורה.
מחקר, נגיד לא תואר ראשון, מפוצל,
לא, מחקר.
זה מחקר.
כל שקל שאתה שם עכשיו במחלקה לפיזיקה, לצורך העניין, כן, יכול להוליד לך 2 שקלים אחרי זה, כי יזמים יעשו שימוש בתובנות החדשות.
גם במחקר בהתחממות גלובלית אולי?
נעצור פה. הייק תומך בתמיכה במחקר מדעי, בגלל הקונספט של באמת החצנות חיוביות, אבל שוב, נחזור לכותרת הגדולה, הכותרת הגדולה היא חוקת החירות. חוקת החירות, מה שמעניין את הייק, איך לשמור על עקרונות החירות גם בתוך ענף החינוך.
בלי ליצור אינדוקטרינציה של מזיקה. אז באמת אנחנו כמובן ממליצים אחרי 4 פרקים, ממצים, אבל לא מספקים, לקרוא את הספר חוקת החירות, כי בעצם הפסקאות של הייק מאוד מסודרות, מאוד ברורות, ואותי לגמרי הם המירו אז לפני איזה עשור, בעצם להפוך להיות ליברל ולהבין מה הליברליזם רוצה, ולאן הוא מתקדם, ומה הדרכים להפסיק אותו, ובגלל שהייק מחלק את הספר שלו בצורה כל כך טובה, לפרקים ולנושאים ואפילו לפסקאות, אתה יכול לדלג לפסקה הבאה, וגודל של הספר לא אמור להפחיד, זה ספר בין 500 עמודים עם הערות שוליים, אבל בכתיבה שהיא לא אקדמית על מלא כמו שאתם מכירים ממאמרים אקדמיים די היום. אז ברצוני להודות לך על הסקירה הזאת בתור חוקר שעוסק בתחום הזה של הייק ושל חירות וליברליזם, ואתה גם עתיד להוציא ספר בקרוב, נכון? אתה יכול לספר לה?
כן, אז באמת אני יכול לספר על באמת עקרונות הליברליזם. נשען שם לא מעט על הייק, אבל גם על הוגים נוספים. נעשה פרק עליו כשהוא יצא.
יאללה, מעולה. אז זה שיהיה במזל טוב, ואנחנו ניפגש שוב כשהוא יצא.
תודה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.